אנחנו מתחילים היום פרק י"ח בתהילים. פרק י"ח זה פרק שיש לו כינוי, נקרא שירת דוד. המזמור הזה, כפי שהמפרשים אומרים, דוד המלך אמר אותו במהלך החיים שלו, בכל מיני תחנות שהיו לו בחיים, על ניסים שהקדוש ברוך הוא הציל אותם מכל מיני סיטואציות ודברים. ובסוף ימיו הוא אמר את זה פעם נוספת והשלים על כל המאורעות יחד, מה שקרו במשך החיים, ואפשר לראות את זה בתחילת המזמור, שהוא נאמר בסגנון ובכותרת, שכוללת את כל המאורעות יחד שהיו כל חייו. אותו מזמור עצמו, אותה שירה, מופיע גם כן בספר שמואל, בשמואל ב', בסיום הספר, בשלושה פרקים האחרונים, מופיע אותו מזמור ממש, עם שינויים, לפעמים שינויים של אותיות או שינויים של מילים, אבל אותו רעיון של מזמור הוא מופיע גם שם וגם פה, כי ידוע שדוד המלך בתהילים הכניס וריכז את כל התפילות שהיו לו והשירות שהיו לו בכל מיני סיטואציות, אז אותה שירה נמצא גם במקום בסוף שמואל, בסוף מלחמותיו של דוד, כשמלכותו התבססה, ומופיע גם פה בפרק י"ח אותו רעיון עצמו בתהילים. אוקיי, אז אנחנו נראה את החלק הראשון, הפרק הזה הוא פרק ארוך, למעלה מ-40 פסוקים, נראה את ההתחלה, חלק ממנו לפחות. פרק י"ח, פסוק א', והמנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. פה אנחנו רואים כינוי שהוא בתנ"ך מופיע נדיר רק אצל שלושה חוץ מדוד, אשר רבינו, יהושע בן נון ואיוב, רק הם מופיעים בכינוי עבד השם. גם פה אנחנו רואים פעם הרביעי שקוראים לו עבד השם, זה כינוי מאוד מאוד נפלא, מראה על התבטלות מאוד גדולה, ופה הדגש הוא שאפילו היה, שהוא היה מלך ישראל, אבל הוא היה עבד השם, היה בביטול מוחלט. ודוד שהוא עבד השם, הוא דיבר להשם את דברי השירה הזאת, הוא אמר ושיבח את הקדוש ברוך הוא דברי השירה, ביום הציל השם אותו, ביום, באותו יום, בימים שסמוכים, בימים שמסמלים הצלות שונות מכף כל אויביו, כמו שאמרנו שזה פרק כללי שכולל הרבה תחנות בחיים שלו שהוא ניצל, ומיד שאול, שאול מציינים אותו כ יחידה נפרדת, למרות שלכאורה הוא היה יכול להיות כלול בכותרת מכף כל אויביו, שאול נפצע במפרד, כמו שמפרשים אומרים, רש"י מביא ואחרים מביאים, ששאול היה שקול כנגד כולם, והוא היה גם מה שנקרא האויב הראשון שלו, וגם אחרי פטירתו של שאול, אז בית שאול המשיכו עדיין לרדוף את דוד, לכן שאול מופיע כאן בפני עצמו. ואחד מספרי החסידות מופיע, דבר מעניין, שיש כאן גם רמז, חוץ מהפשט, שהכוונה היא לשאול המלך, שלפעמים יש מצב שיהודי יש לו עניינים והשגות בעבודת השם, רגשות של אהבת השם וכדומה, אבל זה לא שלו, זה שאול. זה הקדוש ברוך הוא השאיל לו אותם, אבל זה לא באמת שלו. דוד המלך אומר שירה שהוא הציל אותו מיד שאול. זהו, הוא כבר לא שאול, זה כבר שלו לגמרי. זה לא בהשאלה, אלא זה שלו לגמרי, וזה חלק מהשירה. זה רמז פנימי על על ההצלה הזו מיד שאול. ואז מתחילה השירה. דוד המלך בתהילים, יש הרבה מאוד פרקים שהוא מדבר על התייחסות לכל מיני אויבים, וכל מיני מציקים, וכל מיני עניינים, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, במיוחד בפרקים שכבר עמדנו עד עכשיו, ראינו זה הרבה מאוד, והכל מבטא ביטחון בקדוש ברוך הוא, בכל מצב, בכל צורה, וכידוע שדוד המלך אמר את פרקי התהילים, לא רק כנגד המאורעות שקראו לו עצמו, אלא כפי שאמרנו זה גם בתחילת השיעורים, כתוב בגמרא, הוא אמר את זה כנגד כל ישראל. זאת אומרת, יש כאן אמנם תיאורים אישיים של מאורעות שהוא עבר והוא חווה, אבל יש כאן גם הוראות ומסר לכל יהודי בכל הדורות, לכל אחד בסיטואציות שלו, יש לו את הנקודות הללו. פסוק ב', ויאמר, ארחומך אדוני חזקי. אמר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, ארחומך הכוונה, אני אוהב אותך, ואתה הקדוש ברוך הוא חזקי, אתה מחזק אותי, אתה תומך בי, ואני אוהב אותך. פסוק ג', אדוני צלי ומצודתי ומפלתי. אילי, צורי, אחסה בו. מגיני וקרן אישי, משגבי. זה הכל ביטויים שונים של כינויים לקדוש ברוך הוא, בכל מיני כילוסים שהוא מקלס אותו ומשבח אותו, עד כמה הוא התומך בו, בו החזק שלו. לפרט, סלי, סלי זה מלשון המבצר שלי, המחסה שלי, מצודתי, זה מקום ששם אני יכול להתחבות מכל המציקים שלי, ומפלטי, הפליטה, שם אני יכול להגיע לפליטה, הוא מציל אותי, אילי, צורי, יחסה בו, לשון התוקף שלי, החזק שלי, צורי זה כמו צור, צור זה מילה שנרדפת לסלע, אז אני יחסה בו, אני בוטח בו לגמרי, מגיני הוא המגן שלי, וקרן אישי הוא העוז שלי, העוצמה שלי, המקלט שלי, ומשגבי הוא המחסה שלי. וכל הביטויים הללו, מעניין שפרשים אומרים, רש"י מביא, שאם מסתכלים בפסוק ב' וג', אנחנו מוצאים שיש כאן 10 לשונות של כילוסים על הקדוש ברוך הוא. חזקי, סלים, צודתי, מפלטי, קהילי, צורי, מגיני, קרן אישי ומשגבי. אז רש"י מביא שזה כנגד, הרי יש כאן כף כל אויביו שנפלו, כנגד 10 אויביו שנפלו, 5 מעם ישראל, ולהבדיל 5 מאומות העולם, וכנגדם הוא אמר את 10 לשונות הללו. יש לנו את שאול, שהוא הראשון שמציע ברשימה, יש לנו את דואג, יש לנו את אחיתופל, יש לנו את שבע בן בחרי, ויש לנו את שימי בן גירה, זה 5 מעם ישראל. כנגד זה יש לנו את גוליאת ושלושת אחיו, אז 4, והיה איש מצרי מסוים, שגם כן מוזכר בסיפורים, אז כנגד 10 האלה שנפלו מתחתיו, אז הוא מכנה את הקדוש ברוך הוא ב-10 לשונות הללו. פסוק ד', מעולל אקרא אדוני, ומן אויבי יבשע. והיינו אומר, בכל עת צרה שיש לי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, מספר את התהילות שיש לי להלל אותו, ובכל פעם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מושיע אותי מהצרות שלי, מהאויבים שלי. יש כאן, בספרי חסידות כתוב, שיש כאן מסר ליהודי, שאדם נמצא במצב של צרה, אז יש לו שני אופנים איך להתפלל. יכול להתפלל על הבעיה, למשל, עלינו אדם חולה. יכול להגיד, ריבונו של עולם, תרפא אותי מהמחלה שיש. יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא רופא חולים. תעלל אותו, אל תבקש על עצמך, אל תעלל אותו על על המידה הזו שיש לו, וזה שאתה תעלל אותו, זה יביא לך את הריפוי. אז זה דרך הרבה יותר גדולה, וזה מרומז כאן בפסוק. מעולה לקרא השם, כשאתה קורא לקדוש ברוך הוא בעלל, אתה משבח אותו, אז מין אויבה יבשע, זה מוציא אותך מתוך הצרה, מתוך העניין. זה דרך יותר חיובית וחכמה איך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז הוא מתחיל לתאר את הסבל שלו, דוד המלך. פסוק ה', אפפוני חבלי מוות, ונחלי בליעל יבעתוני. זה כינויים שונים לרוע ולפחד, שהכל כינויים שקשורים למוות, כמשל לדבר הנורא מכל. המוות פה מכונה או מוות או בליעל, זה הכל שמות, שבליעל זה כמו בלי יעל, בלי עלייה, להפך זה עניין של ירידה. והוא אומר אפפוני, אפפוני הכוונה הקיפו אותי חבלי מוות, חבלים, דהיינו המחובים שהם מביאים רק למוות, או נחלי בליעל, נחלי זה גם בדרך משל, כמו נחלים שהם שלוחי מלאך המוות, או נחלים זה כמו נחיל של דבורים, אז ככה יש גייסות של חיילים שהם באים כמו נחילים והם רודפים אותי, והם יבעתוני, הם מבהילים אותי וגורמים לי את הפחד. פסוק הבא, פסוק זין. פסוק וב, כן. חבלי שאול סבבוני, קדמוני מוקשי מוות. פה יש לנו עוד כינוי, משל על המוות, שאול, שאול זה גם כינוי על מוות, הוא מסיים עוד הפעם במילה מוות. חבלי שאול סבבוני, זה כמו דומה לפסוקי, אפפוני חבלי מוות, רק זה בשירה, אנחנו הרבה פעמים חוזרים על אותו ביטוי בצורה טיפה שונה, דיינו סוגרים עליי, סבבוני, סוגרים עליי, כמו קודם זה היה אפפוני, מקיפים אותי, פה זה סבבוני, סוגרים עליי, חבלי שאול, זה כמו שאמר קודם, חבלי מוות, ומוקשי מוות, המוקשים הללו, שהם גם כן מובילים רק לעניין הזה של מוות, קדמוני, מה פרוש קדמוני? הם באים עוד לפניי, הם מקדימים אותי, הכל הלשונות הללו, לשונות של תיאור של הצרה, של הקושי, שהוא עומד מולו. ואז מה קורה? כמו שאמרנו בפסוק ד', שכשהוא נמצא במצב קשה, אז מעולה לקרא השם, אני מעלה את הקדוש ברוך הוא וקורא אליו. אז זה מה שאומר בפסוק ז', בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי השבע, ישמע מהיכלו קולי, ושבתי לפניו תבוא באוזניו. היינו, מתי שהוא נמצא, דוד המלך, במצב של צר, בכל הזדמנות, אז הוא קורא לקדוש ברוך הוא, השבע, זה מילה נרדפת לתפילה, בהמשך כתוב שבתי לפניו, תפילה נקראת שבעה, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, שהתפילה שלי באה באוזניו, דהיינו, היא מתקבלת, ואם היא מתקבלת, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שהוא בעצם מבקש. ואז בא תיאורים נוספים, יש לנו כאן פסוק ח' וט', גם בהמשך, מתארים את הרעש והחוסר סדר שקורה בעת הצרות שלו, וגם מפרשים שונים אומרים שמרומזים פה לא רק במאורעות שקשורים לדוד אישי, אלא יש כאן גם שבח ותיאור על סיפורים שקרו לכלל ישראל, בין אם זה היה במצרים אצל פרו, או תיאורים אחר כך על מתן תורה. זאת אומרת, רואים הרבה פסוקי התהילים, וגם פה, שחלקם מדברים במיקרו, דהיינו ספציפית על מאורעות שקרו לדוד המלך, חלקם מכלילים גם מאורעות כלליים שקרו לכלל ישראל כולו. כמו שנראה פסוק הבא, פסוק ח'. ותגעש ותירש הארץ, ומוסדי הרים ירגזו, והתגעשו כי חרה לו. פשט הפשוט מדבר על שאדם נמצא בקושי, אז הארץ כולו רועשת ורועשת לפניו. אבל אם מדברים ברמה יותר כללית, זה כולל גם כן את מהפכת סדום והמורה שהיה, שזה כלול בבתיגש ותירש. מוסדי הרים, מה זה מוסדי הרים? היסודות של הרים. דהיינו כל העולם כולו ירגזו, דהיינו הכל הולך בלגן גדול. יש לנו ביטויים דומים קצת בשירת האזינו, גם כן סוף דברים. והתגעשו כי חרה לו. הכל, כיוון שהקדוש ברוך הוא כועס, אז קוראים הרבה עניינים לא טובים. ואז סיום המילים כי חרה לו, שכתוב בפסוק ח', מתחבר ישר לפסוק ט', עלה אשן באפו, ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. היינו החיבור של שני הפסוקים, כשיש חרה לו, יש כעס, אז זה מתבטא על האשם באפו, זה מראה על כעס, גורם, כדרך משל, שמשתמשים בעל האשם באפו. ואש מפיו תאכל, יוצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, אש שהיא אוכלת, אש שהיא מחלה וגורמת, ואז גחלים בערו ממנו, זה הכל דימויים, שיוצא ממנו האש, יוצא ממנו הגחלים, יוצא ממנו כל הדברים הללו, שהם גורמים לבלגן גדול בעולם, בבריאה. מה אתה שואל? כן? דוד מתאר מה קורה בעולם, איזה צרות קוראים, שהוא חווה אותם, הוא חלק ממנו. כן? ואז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מה מרגיש אדם בזמן הזה, ומה התגובה וכן הלאה. ואנחנו מגיעים לפסוק י', שכאן מתחיל כבר תיאור איך הקדוש ברוך הוא שומע על האדם בעת צרתו ובעת התפילה שלו ובעת שהוא מעלל את הקדוש ברוך הוא, ואיך הקדוש ברוך הוא בא לעזור לו ולהציל אותו. ונסיים בפסוק הזה, פסוק י'. פסוק י' אומר, וית שמיים וירד, וערפל תחת רגליו. הוא מדמה פה את השמיים בדימוי כאילו זה גג, כשאדם נמצא על גג גבוה והוא רוצה לרדת למטה לסייע למי שלמטה, ויש מצב שאתה מקפל את הגג באלכסון ואתה הופך את הגג לגשר שאתה יורד עליו למטה, אז כאילו מדמה ויית שמיים, הוא איתה את השמיים ואז הוא ירד, ואז רצה בדרך משל הרות שהקדוש ברוך הוא יורד עד למטה לשים לב לבעיה שיש כאן בעולם, והרפל תחת רגליו כאילו שרפרף תחת רגליו שגורם לירידה. המפרשים אומרים שגם כאן מרומז מתן תורה. כמו שאמרנו שכל פסוק כאן הוא לא רק על מאורע אישי שלו, אלא מדבר על מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא ויית שמיים וירד, ירד משמיים לתת תורה לעם ישראל והרפל תחת רגליו, גם זה מהתיאורים שהיה במתן תורה. כל פנים, רואים פה בפסוקים הללו את ההתייחסות של אדם לעת צרה, לדעת ולבטוח שהקדוש ברוך הוא מאזין לו ומקשיב לו, וכשהוא מתפלל, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. לפעמים בנקודה אחת מתוך קובץ מכתבים, שאמרנו שמפעם לפעם נקרא קטע מסוים, יש נקודה מעניינת במכתב הבא, שהרבי הרעייץ כותב ליהודי שהיה מסתובב בכל מיני קהילות, הוא היה מסתובב כדי לאסוף תרומות לכל מיני מטרות אילאיות, רבי אמר לו שינצל את הנסיעות, לראות שבכל מקום שעדיין לא נכנס ההנהגה הזו לומר תהילים אחרי תפילת שחרית, עדיף במניין, אפילו אם לא שיחיד, אז שיראה איך לפעול את זה ולסדר את זה. הרב אמר לו שהדבר הזה משפיע לכל אחד רוב טוב, ריבוי ברכות יש כאן, שזה מביא הצלה וישועה וגאולה, זה מביא בני חי ומזוני, כל השפע הרב בא על ידי הדבר הזה. יש שם בתוך המכתב הזה אמרה מאוד, מאוד יפה בשם הרבי הצמח צדק, שהוא אמר שההלכה אומרת שאדם מרים כוס של ברכה, כוס של ברכה זאת אומרת שהוא מזמן למשל, אז יש כוס של ברכה, אז כתוב שכל של ברכה צריך להגביע טפח מעל השולחן. אז מה, מה הרמז של זה? כוס של ברכה, יש לדוד המלך את הכוס של ברכה שלו, אנחנו מכירים את הפסוק שאומרים את זה גם כן בהלל, אומרים את זה גם בהבדלה, כוס ישועות תשא ובשם השם מקרא. הכוס של דוד המלך זה התהילים. אז שיהודי אומר תהילים, צריך לדעת שזה כוס ישועות תשא, זה מגביע אותו טפח מעל הקרקע. היינו, בהלכה אדם צריך להגביע את הכוס. פה הכוס מגביע את האומר. מי שאומר תהילים מבין את המשמעויות של התפילה ואת הביטחון שזורם בין השורות. זה מגביע את הבן אדם שכל סיטואציה שהוא נתקל בה, הוא לא נופל ממנה, להפך, הוא יודע להתרומם. זה אומר הרבי יצא מחצה.